השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
טוב, ערב טוב. לי קוראים ניר מנוסי. האמת, אני מרגיש פה מאוד רשמי מאחורי השולחן הזה וכל הציוד הזה. באתי במטרה לעשות כזה שיחה אינטימית, משהו פתוח. הכנתי כמה דברים להגיד, אבל חשבתי להגיד ולשוחח או לשאול, נראה מה שיהיה. אני תלמיד של הרב יצחק גינזבורג שהולך לדבר כאן יותר מאוחר, כבר 10 שנים בערך, ואני גם עובד איתו, ברוך השם, ועשיתי איתו ספר הזה, מי שמכיר או לא מכיר, נקרא עולמות, זה הדבר האחרון שעשיתי איתו, עשיתי עוד דברים. אז אם זה מעניין אתכם, אפשר אחרי זה להסתכל או לקנות. ובאתי לדבר על איזה כמה רעיונות שאני חושב עליהם הרבה, בעיקר בתקופה האחרונה, ולשתף אתכם קצת, ולראות לאן זה ייקח אותנו. כל הערב הזה והמפגשים שגם שהרב יהיה פה, מוקדש לנושא של שינוי חברתי, לפי הקבלה והחסידות. אני קראתי לשיעורון הזה, קראתי לו חזרה בתשובה לעתיד, בעלי תשובה ויהדות המחר. אז כמובן זה לקוח מסרט נעוריי ונעורי רבים, שנקרא חזרה לעתיד, שמדבר על נסיעה בזמן, אדם שנוסע בזמן, ומנסה לנסוע לעתיד. ואגב, ממש אוטוטו, עוד איזה שנה וחצי, זה העתיד שהוא נסע אליו, כשהיינו נערים והוא נסע לעתיד. אז זה אותו העתיד הזה מגיע. יש נשארות שנה וחצי להמציא מכוניות מעופפות, צריך להזדרג אם רוצים. והמושג שרציתי להביא, שקצת הסתובב אצלי בראש לאחרונה, הוא המחשבה על יהדות העתיד. לאן תהיה, איך תהיה היהדות? כשאדם חוזר בתשובה, אז הרבה מהחזרה בתשובה שלו זה בעצם חזרה למקורות, חזרה לעבר. הוא מרגיש שהוא חי במין הווה מאוד מנותק, שמאוד התנשל בצורה אפילו אגרסיבית קצת מהעבר שלו, מחק אותו, קבר אותו. ואחד התגליות הגדולות זה שיש בכלל עבר לפני הדור האחרון. יש משהו בעידן המודרני שמאוד רוצה להעמיד פנים, שכל מה שהיה בעבר כבר עבר התוקף שלו, וכבר נהיה לא רלוונטי. ואחד מהשינויים הגדולים זה פתאום להבין שהיה הרבה מאוד עבר, בעבר היה הרבה מאוד תוכן ורוח. ועד רבה, איבדנו המון דברים מהעבר שהם נחוצים ויקרים לנו. ואז הוא מתחיל ללמוד ספרים שנכתבו בעבר, המון ספרים. ובעצם אפשר לומר שהאירוע השיא הוא באמת הוא אירוע שהיה, היה ועבר, נקרא מעמד הר סיני, שהיה איזו התגלות אלוקית גדולה, והאור הגדול הזה שנקרא התורה הגיע לעולם. ומאז אנחנו באיזשהו מקום קצת מתרחקים מזה, היה נבואה אחרי זה, נבואה דאחה, היה חוכמה. ונכון שיש מין טענה שיש בעצם המון מעלה בחוכמה על הנבואה, דווקא מתוך העיון הלמדני מתגלה איזה אור שהנבואה עם כל האור המסנבר החזק שלה לא מגלה, אז יש כאן דווקא מגמה של עלייה. עם כל הדבר הזה יש עדיין משהו בכל היהדות היום, ובכל גם החוויה של בעל תשובה, שבכלל של האדם שרוצה להיות מחובר לרציפות ההיסטורית הזאת של התורה והמצוות, שמאוד מאוד נע סביב העבר. ודווקא לעומת זאת העולם באמת החילוני שהוא גדל בו, שאני גדלתי בו, מאוד מכוון אל העתיד, פנה אל העתיד, חושב על העתיד, מתכונן לעתיד. אפילו הייתי אומר שיש משהו בעולם הדתי היהודי שהוא חסר עתיד, הוא מדחיק את העתיד קצת. הוא יודע, בעצם זה שאתה מחובר לעבר, אז אתה כבר מאוד מוכן לעתיד. אם אתה מחובר למשהו שיחזיק מעמד הרבה זמן, רוב הסיכויים שזה גם יחזיק מעמד עוד הרבה זמן. אז במובן הזה זה קשיר הישרדותית. לנוע קדימה, אבל העתיד הזה הוא לא שונה באופן מהותי מהעבר. יש אופק של גאולה, של משיח בקצה, בסוף, שמרגישים שאליו הכל נע, זה כן, אבל העתיד כהתפתחות, כמשהו חדש, זה מאוד מאוד חסר. וזה התחיל להציק לי, ככל שאני חולפות השנים בתוך החיים היהודיים והחזרה בתשובה, ושזה גם איזו נינוחות חדשה שמקבלים אותה, שזה כבר לא משהו שאני רק עכשיו מגיע ונסה ללמוד ו... אז התחלתי לשאול את עצמי, איזה מין יהדות תהיה בעתיד? אנחנו רוצים שתהיה בעתיד, זה לא שאלה כל כך של לחזות, זה בעיקר שאלה של מה רוצים ליצור, לאן רוצים לשאוף, לאן רוצים לחתור. מעבר לציור המופשט, הכללי, האוטופי של גאולה ומשיח. ואז גם חשבתי על, וזה התחבר לי לשאלה אחרת, שהרבה שואלים אותך, איזה זרם אתה שייך ביהדות? כן? שואלים אותך איזה זרם אתה שייך ביהדות. אז כאילו יש לי תשובה. התשובה שלי שאני חבדניק, אני שייך לזרם חבד, זו תשובה די טובה. קיבלתי מנהגי חבד, ואני קשור באמת לאדמו"רי חבד ולתורת חבד. ויש לי זרם, אני בתוך הזרם הזה. אבל גם כחלק מהתהליך הזה שאני עובר אותו, אז זו תשובה שהרגישה לי לא מספקת ולא טובה, בגלל שהיא משמרת את המציאות המאוד נוקשה הזאת של זרמים. כמובן, זה לא מציאות סתמית, יש באמת, באמת כיוונים אחרים בתורה ובהתייחסות, ויפה שיש זרמים. אבל הרגשתי שזה לא ממצא את ההגדרה. ואז כל הדברים האלה התחברו לי לפתאום לאיזה מין ציור, שהמשפט שפתאום בא לי לראש זה שאני שייך לזרם יהדות העתיד. לזרם יהדות העתיד הוא זרם שהוא לא זורם מהעבר, אלא הוא זורם מהעתיד. הוא זורם אלינו. הוא מגיע אלינו לאט לאט, וכמה שהזמן יותר עובר, לא יותר מתרחקים כמו שמתרחקים מעמד הר סיני, אלא יותר ויותר מתקרבים אליו ומגלים אותו. וממילא, מתוך הדימוי הזה מסתעפים עוד כל מיני רעיונות, שכל הזרמים מתכנסים אליו, כמו שכל הנחלים הולכים אל הים. וגם שכדי להתקדם בו, אז צריך קצת ללכת נגד הזרם, כי הוא זורם הפוך ממך. כלומר, אתה כדי להיות בו אתה הזה. וזהו, ואז האמת, כתבתי דבר שאני לא עושה כמעט אף פעם, וכתבתי שיר, כתבתי שיר שמשקף את הרעיון הזה, ואני מתלבט אם לקרוא אותו או לא. אז נראה לי אני אקרא אותו, כי הוא פשוט קצר, וזה ימחיש קצת, כי באמת שיר יש בו משהו שאין בדיבור ואין בפרוזה, ולכן גם זה, הדבר הזה יצא לי בשיר, מה שבאמת לא מאפיין אותי. ואני אקרא אותו רגע, זה קצר מאוד, ואז אני רוצה שנפתח אותו בעצם. את השיר זה ההתנוצצות הראשונית, ואחרי זה, חשבתי קצת לפתח את זה, באמת בצורה של קצת יותר מחשבות ושיעור. אז אני אקרא את זה. אני שייך לזרם יהדות העתיד. הזרם היחיד שאינו מסורתי ואינו שמרני, אלא זורם אחורנית להווה מהעתיד להיות. ביהדות העתיד חבר רק מי שחותר נגד הזרם, בסירה משלו. מי שלא, מעט ותובע בטרם עת. נאמר לזכרו, שקע בעברו. העתיד אינו דתי, אינו עדתי, אינו דעתי. הוא ים אינסופי, שבכל הזרמים הופכים לגלים, העולים ויורדים זה לדעת זה. במילה, מתגלים. והגם שכל הנחלים הולכים אל הים, או מוטב בגללם, הים איננו מלא מעצמו, אלא מלוא כל הים כבודו, והוא סס ושמח להשיב לאוסו טיפה בים מאין סופו. אך בעיקר, כשהכל נאמר, ביהדות העתיד פשוט כיף, כל כך כיף שבא להתעלף באלף. כלומר, ללמוד מההתחלה איך להתפלא מהמילה בראשית. זה השם. ואז, וכל דבר פה, באמת ניסיתי שיהיה לו משמעות. שיש כאן, כמו שאמרתי, יש פה זרם שההרגשה היא שהוא נובע. בעצם בוא נגיד את זה ככה. הרעיון שבעצם עמד מאחורי הדבר הזה, זה שכמו שבתורה יש נגלה ונסתר, יש תורת הנגלה. שזה מה שרואים, וזה המצוות וההלכות והסיפורים. ויש מתחת לזה את התורת הנסתר, זה כל הממד הפנימי של ספירות וכוחות וכוחות נפש גם. וההרגשה הכללית שלי זה כשאני לומד את תורת הנגלה, אני לומד דבר שהוא בא מהעבר. וכשאני לומד את תורת הנסתר, אז ההרגשה שלי בעיקר גם הרגשה שאני מקבל מהרב גינזבורג, שתכירו או תפגשו שוב עוד מעט. וההרגשה שאני מקבל כשאני לומד קבלה וחסידות, זה שזה מגיע, זה מגיע מהעתיד. זה בערך הרגשה שלי, שזה מין שדר מן העתיד. זה מה שמשמח אותי, בוא נגיד, ההרגשה הזאת. שאני מרגיש שכל יום יש פה משהו שהוא היה, הוא קיים באיזה אופק עתידי, והוא מטפטף אחורנית אלינו. ואחרי זה חשבתי על זה שאצל הרמב״ם, למשל, שהוא מדבר על חזרה בתשובה, אז הוא אומר, יש לו עבר, הווה ועתיד בחזרה בתשובה. הוא אומר שאדם צריך בהווה יש וידוי דברים, אדם צריך להתוודות. אבל לפני זה יש חרטה על העבר, ויש קבלה לעתיד, כך הוא אומר. כן? התחרתה לעבר זה ישר מזכיר את הלוחות הברית שחקוקים חרוטים לתוך האבן. ואז חרתה לעבר זה התורת הנגלה של מעמד הר סיני, וקבלה לעתיד זה קבלה, קבלה בא מהעתיד, הפנימיות התורה. אז, ובאמת גם חזל אומרים, יש פסוק שאומר תורה מאיתי תצא, והם אומרים, מה זה תורה מאיתי תצא בלשון עתיד? אומרים תורה חדשה מאיתי תצא. שלעתיד לבוא היא עוד, מין עוד מתן תורה, זה אסור להגיד שהיא עוד מתן תורה, שהיא תהיה עוד תורה. וכן אפשר להגיד שמתוך התורה כביכול תתגלה תורה חדשה. מתוך התורה הקיימת, אנחנו נקרא אותה מחדש, אנחנו נראה פתאום נזהה, יש מין דימוי כזה בקבלה שהתורה היא כתובה אור שחורה על גבי, סליחה, אש שחורה על גבי אש לבנה. זאת אומרת, יוצא באש השחורה זה האותיות, והאש הלבנה זה כמו החלל השלילי שבין האותיות. אנחנו אפשר לומר, קוראים את האש השחורה, אנחנו קוראים את האותיות, אבל יש עוד שפה שלמה שמסתתרת, כמו שאומרים, בין השורות. בין השורות זה בין האותיות גם. וקו המתאר של האחד הוא הקו הפנימי של השני. וזה אפשר לומר שהאש השחורה היא באמת מהעבר יותר, והאש הלבנה היא מהעתיד יותר. לא יודע מה הדבר הזה כתוב איפשהו, אבל זה מצטרף לי לדימוי הזה, שתורת הסוד, פנימיות התורה, לא צריך לחשוב עליה כדבר שאנחנו מתחברים לעבר, שאנחנו מסורתיים, שאנחנו מתחברים למורשת האבות שלנו. יש בזה משהו שהוא מרגש כשאנחנו חושבים על כמה העולם המודרני הוא מדחיק את העבר, אבל אחרי זה ההתרגשות עבורי לפחות פוסקת. והדבר שמתחיל להסעיר, להפעים, להדליק מחדש, זה הרגשה שיש פה משהו שהוא עתידני. הוא עתידני, הוא הכי, הכי סי-פיי באמת, כמו שאלי אמר. ואני גם תמיד עמדתי מדע בדיוני, אז ככה זה מתחבר אליי. בכל אופן, מה שחשבתי עכשיו זה להראות כמה נקודות שכתבתי ככה באיזה רצף שנראה לי הגיוני, של מה לדעתי, וזה הכל הצעות, זה הכל פה חשיבה צוות, חשיבה חופשית, מה הייתי רוצה, מה הדבר שנראה לי הכי צריך לאפיין את יהדות העתיד הזאת. זאת אומרת, זה לא תחזית, זה חלומות. חלק זה, בעצם הכל החלומות כאן, זה הכל דברים שאני אוסף ושומע ולומד מהרב גינזבורג, זה דברים שמדי פעם הוא הזכיר אותם, מדבר עליהם. ואני פה אפרוס אותם, אני אגיד איך אני רואה את זה. זה מין, אני הולך פה מלמעלה למטה, מדבר הכי רוחני והכי גבוה, לדברים מאוד, מאוד, מאוד פרקטיים. אז נעבור לדבר הזה, ואז אם יתאים לכם, אז נדבר על זה. הדבר הראשון, והכי נעלה, שאני חושב שאצלי יושב בציור של מה זה יהדות העתיד, שאנחנו נוסעים אליה בזמן קדימה. אגב, רק לפני זה אני אגיד עוד מאמר מוסגר אחד. שהרב גינזבורג, מי שמכיר, יודע שהוא בעצם חושב בגימטריות. כך הוא חושב. הוא כל הזמן, כל מילה שהוא שומע, כל דבר שהוא שומע, כל אדם שהוא פוגש, כל שם, זה קודם כל גימטריה, וכך הוא משחק. והמון מהחידושים בעצם נולדים מזה. הם נולדים מאיזה גימטריה, שאז כשהולכים איתה, פתאום רואים שהיא מובילה לכל מיני מקומות. וזה גם רציני, וזה גם מצחיק, וזה גם, זה הכל, זה ככה, זה חשיבה. אז יש רגעים, בעיקר בלילה כזה, שהוא מתחיל לעשות גימטריה, גם לא רק של פסוקים ומושגים תורניים, גם של כל מיני דברים. אז פעם למשל, ישב לבדוק כמה זה מכונת זמן בגימטריה. אז מכונת זמן בגימטריה, מסתבר זה תרי"ג, 613, מספר מאוד יהודי, מאוד חשוב. זה גם שווה משה רבינו. ואז גם יש הוכחה שקשור לאדר, כתוב שהמן חיפש את החודש שיש ליהודים מזל רע, כדי ששם הוא יוכל לעשות את הגזרה שלו, והוא ראה שבאדר נפטר משה רבינו. אומר, הנה, זה חודש מצוין, נפטר להם המושיע. נפטר כן, בזין אדר, ומה שהוא לא ידע זה שהוא גם, כן, 120 שנה קודם לכן, הוא גם נולד בדיוק באותו תאריך בזין אדר. ואז ישאל את השאלה, איך בסדר, אז יש קילות. אז הוא נולד באמת באותו יום, באותו חודש, אז יש גם מזל טוב, מזל רע, אבל למה מזל טוב גובר למזל רע? שזה יש את הנהפוכו של פורים. זאת אומרת, יוצא שיום הלידה של משה רבנו מבטל את יום הפטירה שלו. אז התשובה היא שמשה רבנו שווה מכונת זמן בגימטריה, והוא יכל לחזור אחורה בזמן, זה להפוך, ומה? ופטירה זה גם זה, גם זה היה בזמן לעתיד, נכון. אז פה באמת העיקר שאני חושב עליו זה העתיד. אז למה? בעצם תורת הנגלה, יש פה תרי"ג מצוות בחוץ ובפנים. תורת הנגלה זה מכונת זמן שנוסעת אחורה, ותורת הנסתר זה מכונת זמן שנוסעת קדימה. טוב, אז הנקודה הראשונה, כן, רק למי שנכנס עכשיו באיחור, אנחנו רוצים לחלום פה על איך צריכה לראות יהדות העתיד. נמאס מזה שכל הזמן רק היהדות היא שמרנית והיא רק כל הזמן חוזרים על מה אמרו רבותינו, אבותינו ורבותינו זכרונם לברכה, ואנחנו רוצים לחיות כמו אבא וכמו סבא. אני לא רוצה לחיות כמו הסבא שלי, אני רוצה לחיות כמו הנכד שלי. אני רוצה כבר עכשיו לחיות כמו הנכד שלי, אני לא רוצה לחכות את שיהיה לי נכד, אני רוצה כבר עכשיו כמו הנכד שלי. כך אני רוצה להתחבר לדורות האחרים, זה הציור. אז אנחנו עכשיו מנסים לזרוק כמה כיוונים, הסתכלויות, איך, לפחות אני באופן אישי, וגם אמרתי זה מאוד בהשראת הרב שלי, רואה וחולם על יהדות העתיד. הנקודה הראשונה היא מאוד פשוטה. הנקודה הראשונה היא אמונה. כשאני אומר אמונה, אני מתכוון שיהיה מאוד מאוד מורגש שהקדוש ברוך הוא חלק מהסיפור. לא רק הקדוש ברוך הוא כפי שהוא מופיע בתורה שלו, ולא רק הקדוש ברוך הוא כפי שהוא מופיע דרך הצדיקים שלו, ולא רק הקדוש ברוך הוא כפי שהוא מתגלה בטבע, במלוא הדרו ויופיו, גם. אבל שיהיה הרגשה מאוד חזקה שאנחנו חיים עם הקדוש ברוך הוא. זה מאוד גבוה, זה מאוד מקיף, זה לא דבר שאפשר, אי אפשר לשים עליו את האצבע, הוא בדיוק הדבר שאי אפשר לשים עליו את האצבע, כי אז זה כבר לא זה. אלא זה הרגשה שהפלא האלוקי הזה באמת מרסד בזווית העין כל הזמן. זה בזווית העין, כי אם ישירים מבט זה נעלם, זה חלק מהעניין. אבל לפחות שבזווית העין נראה אותו. ונרגיש שבכל דבר שקורה בחיים שלנו, הוא נמצא, הוא נוכח. רב דוד מיללו ואחד מגדולי החסידות, יש לו איזה משפט שמיוחס לו, אני לא יודע לו כלום חוץ מהמשפט הזה, האמת, אבל זה גם משהו. אז הוא אומר שלעתיד לבוא לא רק ילמדו מסכת בבקמה ובמציע, בכל המסכתות וכן הלאה, אלא גם ילמדו את מסכת רב דוד מיללו. ולא נראה שהוא התכוון שילמדו רק את המסכת שלו, הוא התכוון שמסכת חיים של כל אדם בעצם תהיה גם מסכת תלמודית. אדם ירגיש שבכל צומת בחיים, בכל פרט, בכל נקודה בחיים, מתגלה כאן הקדוש ברוך הוא. וזה גם קשור לזה שיש את התורה של השם ויש את ההלכה, בגלל שזה אפשר לומר, אני לפחות תמיד מרגיש שהתורה זה כמו איזה מין מקרא מפה. מקרא מפה זה אומר שזה נותן לי את הכלים להבחין בין גבוה לנמוך, בין עיקר לטפל, בין קודש לחול. אבל זה רק המקרא, זה לא המפה. המפה זה כבר החיים עצמם שמסתובב בחיים. וכמה שיותר לומדים תורה זה כאילו מחדד את החושים להבחין איפה יש פה באמת ניצצות אלוקיים מתגלים. אבל שזה באמת יהיה הרגשה שהוא נמצא, שיש השראת אלוקות. כל החסידות, שמשווים את החסידות לשלבים קודמים בקבלה, אז יש איזה מבנה כזה שאומר שבשלב הראשון של הקבלה, או של המוקדם יותר של הקבלה, אז זה נקרא שתיארו את העולם כמשתלשל מהקדוש ברוך הוא, השתלשלות. יש קדוש ברוך הוא ויש עולמות שמשתלשלים כמו שלשלת. אחרי זה אצל הארי היה הרגשה יותר חזקה, של התלבשות קוראים לזה. התלבשות זה אומר שבכל דבר הוא נמצא בפנים וגם מתקלל אחד בתוך השני. לא רק הרגשה שהוא רחוק ויש סולם, אלא שבאמת האלוקות מלובשת בכל דבר ודבר. ואצל הבעל שם טוב זה כבר עבר לשלב קדימה שנקרא, נגיד, זה השתלשלות והתלבשות, ואצל החסידות זה נקרא כבר השראה. השראה זה אומר שממש יש אלוקות, שכל דבר הוא בעצמו חלק מהאלוקות. רק צריך עוד פעם, צריך למצוא את הדרך לראות את זה, להבחין בזה. וזה אפשר לומר מה שהבעל שם טוב הכי ניסה להדריך את האנשים. אז בציור של יהדות העתיד זה הדבר הראשון שאני מדמיין אותו. שהיום אני בחיים שלי לא כך מרגיש את זה מספיק. אני מרגיש את זה לעתים, לפרקים. ופה בציור הזה זה דבר שהוא מאוד נוכח בחיים שכולנו ודבר שהוא מאוד נמצא. זה דבר ראשון. דבר שני, עכשיו זה נהיה לאט לאט יותר ויותר קונקרטי. הדבר השני זה שבאמת שפנימיות התורה, כלומר, קבלה וחסידות, יהיה חלק גלוי, ידוע, מובן מאליו, שמיש, בדיוק כמו החיצוניות של התורה. וכמו שיש ספרי הלכה, החיצוניות של התורה באמת היום גם רבים מנוכרים לה, אולי זה רק כשזה יהיה ביחד, אז באמת זה יותר גם ידבר ליותר אנשים. אבל מה שעומד מאחורי זה שכתוב בספר יצירה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בלמד בית נתיבות פליאות חוכמה, 32 נתיבות חוכמה, מהם 32 נתיבות החוכמה? 22 האותיות של א' ב' ו-10 הספירות. ואז נשאלת השאלה, למה את 22 האותיות לומדים בגן? ואת ה-10 הספירות לא לומדים בגן, אלא לומדים בגיל, פעם זה 40, והיום זה קצת יותר מוקדם. אז באמת אצלנו בירושלים יש לנו תלמוד תורה ובית ספר לבנות, שם בכיתה א' לומדים את 10 הספירות, וזה חלק, זה לא משגעים עליהם את השכל, אבל זה נמצא, זה נמצא, זה משגירים להם את זה. זה חלק מהשפה, זה מה שאנחנו רוצים, זה מה שאני חושב ש... ואז כשזה הופך את חלק מהשפה, אז פתאום יש לך כלים הרבה יותר עשירים, משוכללים, פנימיים, וגם שנוגעים כל כוח, כל ספירה נוגעת בכוח בנפש, אז יש לך מגע נפשי עם הדבר הזה, תכף זה כבר הנקודה הבאה. בכל אופן שהשפה הזאת היא שפה שהיא יוצאת מהארון הקודש, יוצאת מהספרים, היא נהיה דבר ש, שחיים אותו בלי לפחד. ואני פעם, אני לפחות פעם חששתי מהנטייה הזאת, כן, בחב"ד, מאוד ללמד את זה ולהוציא את זה, שזה כאילו יערוס את הרגשת הסוד. שאם כל הסוד בחוץ, אז יחבא את ההרגשה. אז פתאום ראיתי ילדים מדברים על ספירות או גימטריות או מושגים שלומדים בתניא, ילדים חבדניקים קטנים. ואז הגעתי עם הסקנה שזה לא נכון, בגלל שהסוד תמיד יש עוד סודות, תמיד מתגלים עוד דברים חדשים. וכל זה ברור שכל הזמן מתגלים דברים חדשים, אז אין מה לפחד, אז הסודות של פעם באמת צריכים להיות כבר מובנים אליהם. בכל זאת שזה כבר התירו, הארי התיר ואדמור הזקן התיר והתירו, אמרו שהגיע הזמן, אדמור הזקן לא, זה בעל שם טוב. הארי והבעל שם טוב, כל השאר כבר ממשיכים את זה, אמרו שבהחלט בהחלט צריך שהדברים האלה יהיו שגורים ויהיו חלק מהאוצר מילים שלנו, חלק מארגז הכלים שלנו. אז זה הנקודה השנייה, יפוצו מהנותך החוצה, ככה כתוב שהמשיח אמר לבעל שם טוב, בעל שם טוב מתואר שהוא עשה עליית נשמה, הגיע להיכל המשיח, שאל את המשיח, אימתי כעת אימר, מתי כבודו מגיע? והוא אמר לו, לכשיפוצו מהנותך החוצה, וכולם ידעו לעשות עליות נשמה כמוך וייחודים ודברים, בעל שם טוב חלשה דעתו, כלומר זה ייקח כל כך הרבה זמן, אז הוא אמר לו, בסדר, אני אתן לך איזה נקודה, שאם תרוץ איתה, אז זה יכול לקצר, להאיץ את הדרך. הוא אמר לו, אם תצליח להראות שבכל אות ואות, אפרופו מה שדיברנו, שיש כאן אותיות, זה כמו האותיות שלנו, בכל אות ואות, הוא אומר, יש עולמות, נשמות ואלוקות. זה מושג שכמובן צריך להרחיב עליו בזמן אחר, אבל הוא אמר לו, אם תראה שבכל דבר ודבר יש שלושה מישורים, יש עולמות, מציאות גלויה, ויש נשמות, שזה הרובד היותר רוחני פנימי של זה, ויש גם אלוקות שבתוך הדבר הזה. תראה את הדבר הזה, אז יוכלו גם להיות כמוך, כולם. והנקודה הזאת של השפה, השפה של הקבלה והחסידות היא מאוד מאוד רלוונטית בשביל הנשמות והאלוקות. וגם בעצם בשביל העולמות, תכף נראה גם את זה. בכל אופן, אז זה הנקודה השנייה. הנקודה הראשונה זה אמונה, השראה אלוקית, הרגשה שהקדוש ברוך הוא נוכח בחיים שלנו, והדבר השני, שהפנימיות התורה נהיית חלק פרוס, מובן מאליו, יומיומי עבור כולם. הדבר השלישי הוא, הכותרת כאן זה תורת הנפש. תורת הנפש, אפשר לומר שאחד המהפכות הכי גדולות של הבעל שם טוב, אנחנו היום אגב, יש בחב"ד, יש ספירה כזאת של דורות מהבעל שם טוב. יש בעל שם טוב, ואז יש מגיד ממבריץ, ואז יש שבעה אדמו"רים בחב"ד, ככה סופרים. יוצא שהרבי מלובביץ' היה דור תשיעי לבעל שם טוב, ואנחנו אחריו בעצם יוצא שאנחנו דור עשירי לבעל שם טוב. אז עשירי, כן, זה מאוד יפה, זה משהו שהוא שלם וסוגר מעגל. וזה יוצא מהדבר הזה שיש פה המון ערך קצת לחזור לבעל שם טוב. זה גם קשור לנושא של הזרמים. החסידות התפצלה להמון זרמים. והפעם להגשים את החלום של הבעל שם טוב. מה היה החלום הכי גדול של הבעל שם טוב? שהוא לא זכה להגשים אותו, ויש המון המון סיפורים על איך הוא ניסה ולא הצליח. זה שהוא רצה להגיע לארץ ישראל. בעצם אפשר לומר, הוא היה הציוני הראשון. וגם העלייה הראשונה לארץ הייתה עוד לפני תלמידי הגר"א, זה היה של חסידים, של רבי מנחם מנדל מויטבסק. ויש המון סיפורים על איך הבעל שם טוב חלם וניסה ורצה ונתקע בדרך. סיפורים מאוד פלאיים על איך הוא מצא מנהרה שמובילה לארץ ישראל ונתקע בדרך, או איך חטפו אותו קניבלים בטורקיה, למקרה שלא ידעתם שפעם היו קניבלים בטורקיה, אז הסיפור הזה מעדכן אותנו. וכשלנו מכונת זמן אולי נוכל לחזור ולתעד אותם ובכל מקרה היה לו מין חלום כזה ואפשר לומר היום יש לנו את הזכות הגדולה לנסות להגשים את החלום שלו. אז תורת הנפש זה אחד הדברים שהוא הכי רצה, זה שהוא לקח כל פסוק וכל הלכה וכל סוגיה אפילו למדנית ופתאום קרא אותה בצורה נפשית. הוא פתאום הראה שזה גם מדבר, לא רק, וזה מדבר על עוד המון דברים. אבל הדגש שלו היה להראות שכל דבר שמדבר על איזשהו דבר, שכל אחד יכול להרגיש אותו, לחוות אותו באיזשהו מקום בנפש שלו. ולמה על זה הוא כל כך התעקש ועמד? בגלל שהוא באיזשהו מקום, אפשר לומר שאני לא מבין שום דבר עד שאני לא מבין אותו, את המימד הנפשי שלו. ולהצליח לקרוא את התורה בצורה כזאת, שכשאני קורא בראשית דברי אלוקים את השמיים ואת הארץ, ואני לומד על מצוות השבת, או שומר שבת, או עושה כל דבר אחר שמסתעף ותומך מתוך התורה, שאני לא רק ארגיש שיש פה איזה משהו שמתקן את המציאות החיצונית, למרות שוודאי שגם את זה הוא עושה, אלא שאני אבין מה זה שבת בנפש, איזה מין, מה זה המקום הזה של מנוחה בנפש, שהוא הנקודה הפנימית האמיתית של השבת, ומה זה השמיים והארץ, ומה זה בראשית ברא, ומה זה שהשם עכשיו בורא את העולם, וכן הלאה וכן הלאה. ושתורת הנפש תהיה דבר שהוא גם כן, הוא חלק מהשפה, חלק מהחיים, ויתרגם, וזה כבר אפשר לומר קצת מאוד, מאוד נמצא היום, ואני מאוד שמח על זה, שיש המון, זה ששם היום מתחדשת יצירה יהודית מאוד גדולה, בעיקר בתחום המוזיקה, שמוזיקאים מרגישים שהתורה פתאום מחיה אותם, נותנת להם השראה להפיח חיים חדשים ביצירה שלהם. וזה קשור לתורת הנפש שמרגישים. ודבר שקורה היום בדור היותר חדש של מוזיקאים ונגנים, וזה גם מאוד קשור לזה, זה שלפני כמה שנים, עד לפני כמה שנים, כולם היו לוקחים פסוקים ומלחינים אותם. והיום, כאילו כבר מעיזים מחדש, ואני רואה בזה כחלק מהתנועה הזאת אל העתיד, לחזור בעצם ולכתוב לכתוב שירים במילים במילים שלהם. בעצם זה אומר לחזור ולתת קצת יותר אמון בנפש שלהם, שיכולה להנביע מתוכה מילים שהן טובות והן נאמנות, הן מצליחות לשקף משהו מהרוח הזאת. וזה דבר מאוד חשוב, שזה מעיד על זה, אפשר לומר שהתורה באמת נקלטה ועברה אצלך איזה עיבוד. הרבה פעמים בשיעורים אני אומר לתלמידים שלי, וגם לעצמי, כן, למה אני אומר לתלמידים? כדי שאולי גם משהו מזה אני אקלוט, שאתה לא באמת מצליח לעמוד על איזה שום רעיון בתורה, עד שאתה לא מצליח להגיד אותו למישהו אחר במילים שלך, לא במילים ששמעת. לא במילים של התורה. עד שלא מצאת דרך להגיד את זה במילים חדשות, במילים שנובעות ממך, זה לא נקרא שזה נקלט. נקלט זה אומר, זה נקרא אור חוזר. אור חוזר זה אומר שזה יגיע למקום הכי לקרקע הנפש שלך, ומשם עכשיו זה חוזר, וזה חוזר עם הבבואה של באמת של האישיות שלך. וזה הכל קשור לקליטה ועיבוד נפשיים של המושגים בתורה. זה עומק פנימיות התורה בעיניי, ואני חושב בכלל, שזה לא רק, זה גם אולי עבדי מקבלה וחסידות. קבלה זה ללמוד על עולמות עליונים ועל ספירות וכן הלאה. חסידות זה כבר תרגום של כל המושגים הקבלים לשפת הנפש. אז זה הנקודה השלישית. הנקודה השלישית זה שמאוד מאוד ברור שלעבוד את השם וללמוד תורה ולקיים מצוות ולהיות יהודי, זה אומר שכל נקודה ונקודה פוגשים את הנקודה הנפשית שלה ויש מפגש, מפגש אמיתי בין הנשמה שלי, הנפש שלי, הלב שלי, לבין התורה. כן? הכותרת של הדבר הזה, כותרת אחרת, זה ביטוי מספר הזוהר, רחמן הליבה באי, קדוש ברוך הוא, את הלב הוא רוצה, בלב הוא חפץ, זה העיקר. הנקודה הבאה, נקודה רביעית, זה רמזתי מקודם, זה ההתחברות של הזרמים ביהדות. אבל שם טוב מתואר שפעם אחת הוא טייל ביער עם התלמידים שלו, ואז הוא נעצר מול איזה עץ אחד שהסתעף להמון המון ענפים, הוא התחיל לבכות. ושאלו אותו, רבנו, למה אתה בוכה? הוא אמר, אני בוכה כי אני רואה שזה מה שהולך לקרות מכל התורה שלי. היא הולכת כמו העץ הזה להתפסל להמון המון ענפים וזרמים וסעיפים, וזה גרם לו צער. הוא כנראה, לכל הכוחות שמתוארים לו, היה יכול אולי לגזור איזה גזרה, שזה לא יהיה ככה, הוא היה יכול לגזור על הקרות שתלדנה ועוד כל מיני דברים. כנראה שזה שהוא לא גזר ולא ניסה אפילו, כנראה הוא הבין שזה בלתי נמנע, זה הכרחי. ואפשר לומר, זה גם צמיחה טבעית שכל דבר מתפרט אל הגוונים שהיו בו. זה כל גוונים שהיו אצל הבעל שם טוב. זה בכלל נפלא לחשוב שהיה גם חבדניק וגם ברסלבר וגם גור וגם בובו וכל היה בו. את כל הצבעים האלה היו אצלו. וכל אחד, אחרי זה תלמיד רוצה מאוד להדגיש את הדבר הזה. אבל כמובן שיש גם הצד של הדמעות והבכי שלו, שהצד הזה אומר שאם לא מרגישים מאוד מאוד חזק, שכל הזרמים האלה מאוד משלימים אחד את השני. שבכל אחד מהם יש איזה נקודה, איזה אור, שחסר אותו באחרים. ולפעמים יש, עכשיו פה אני לפחות, ההרגשה שלי הייתה זה, יש בהחלט מקום לשלב בין התמקדות והצטרפות להזדהות עם זרם אחד ותורה אחת, אבל הצד השני זה שצריך גם כל הזמן לזכור שיש דברים שאין לך, אין לך בכיוון הזה, בגלל שיש משהו שיש רק בזרמים האחרים. והייתי אפילו אומר יותר מזה, שלפעמים זה הדרך יותר לעומק לחוות את זה. אם אתה רק אומר, אני נשמה כללית, אני אוהב את כל הזרמים ביהדות, אז אתה גם תואם אותם באיזה מישור מסוים. לפעמים ההתמסרות לכיוון אחד והתמדה בו והעמקה בו, נותן לך חוש לזהות שיש עומקים מקבילים גם בזרמים האחרים. אם אתה, נגיד, אני באופן אישי יותר לומד לעומק תורת חב"ד, אז זה נותן לי איזו הרגשה שאם יש כזה עומק, אז ודאי יש גם עומק מקביל אצל ברסלב ומקומות אחרים. ומאוד חשוב לי, אבל גם ללמוד גם את כל הדברים האחרים. והציור שהייתי רוצה לראות כאילו בעתיד, זה שזה מאוד מאוד באמת נוכח הדבר הזה, שקוראים לו התקללות. יש התקללות בין הזרמים. וזה גם אחד הדברים הכי יפים שאני מצאתי ברב גינזבורג. הרב גינזבורג הוא חבדניק, מוצהר, עם הלבוש, עם הכל. ופעם אחת הוא הבהיר שיעור, יש לנו גם חבר טוב, אחד התלמידים הכי קרובים שלו, בן גילו בכלל. הוא הלך עליו, בזכות השיעור האחד הזה שהוא שמע ממנו, שהוא, מה שהרבה פעמים הרב גינזבורג עושה, זה שהוא לוקח כמה נקודות בתורה ומסדר אותם לפי הספירות, עושה פרצוף קוראים לזה, כן? לוקח כמה נקודות ומראה את היחס שלהם אחד לשני. והוא עשה, לקח את השבע ספירות התחתונות, שהן היותר לבביות, יותר של מידות הלב, והראה שבע הזרמים הכי בולטים ביהדות היום, הקביל אותם לספירות האלה. מה שבעצם אומר, וחב"ד זה אחד מהם, מה שבעצם אומר, והוא הסביר כל אחד למה זה חסד, למה זה גבורה, ומה שבעצם אומר, שהוא רואה את חב"ד כחלק ממכלול, שיש פה משהו ש... כן, והוא הקביל, זה היה מאוד יפה, הוא אמר ש... לא, שבע, שבע זה היה. אחרי זה, שנים אחרי זה, הוא השלים את הכתר חוכמה ובינה, בתור שלושה אלמנטים של התורה החדשה שצריכה להאיר מלמעלה את שבע הזרמים האלה ביהדות. ואגב, זה אחד הפרצופים היחידים שהוא אומר על זה שזה בדרך אפשר. הוא לא כאילו חותם את זה, הוא אומר זה ניסיון. לפעמים יש דברים שהוא אומר מאוד בביטחון כזה, כן? וזה הוא אמר, פעמיים שמעתי אותו אומר, שזה בדרך אפשר, אפשר אולי לראות גם דברים אחרת. אבל זה ניסיון להראות בעצם את הכיוון חשיבה הזה, שיש זרמים ומשלימים זה את זה.
שאלה, עם ישראל מתחלק ל-13
שבטים. זה מתחלק גם במגע אהבה או... אחד. והמעגל
הוא בעצם
חוץ שדאי,
שזה 13 ו-14. אז אני חושבת השאלה, כאילו, מה שקורה לך...
13
ו-14
זה
פאי.
13 ו-14 זה פאי, אבל אחד חלקי,
כאילו אחד הגבין היחס... היחס
בין
הכותר להיקף. כן, בין הכותר, כן. 13 ו-14, ואנחנו נמצאים פה על מחוץ שדאי. הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך עם ישראל, שזה 13, נמצאים על ההיקף. כל אחד יש לו את הדרך שלו, אבל כולם מתקדמים אותו כיוון, והמזרח מרכז זה ציון. עכשיו, כשיהודי מכוון לציון, הוא בעצם שולח אהבה לציון, וכשציון מחזיר אהבה, זה י' כ' ו' כ', זאת אומרת 26. אהבה אני נותן, אהבה אני מקבל.
כן, אהבה ועוד אהבה.
עכשיו, אני שואל את השאלה, אם נגיד היינו מחולקים 13 שבטים,
כן. לוי, שיוסף התפצל למנשה ואפרים, ולוי זה עוד שבט מיוחד שאין לו נחלה, והוא גם לא בחנייה, הוא נמצא באמצע יחד עם המשכן.
עכשיו, השאלה יש ידי, כאילו אם היינו, אני חושב שאם היינו מציגים את הציור הזה, אני חושב שבעצם כולנו מכוונים לעתיד אחד, וכל אחד נותן את החלק שלו עם הדרך.
כן, זה מאוד דומה, זה אותו רעיון, כן. אותו רעיון, כן, לגבי השבטים, זה עוד, זה אולי התבוננות אחרת למצוא היום את השבטים. בסדר, אז הכל פה לא צריך לקבוע מסמרות על שום דבר, כאן גם לא אמרתי מה השבע, אם אתה רוצה איך אפשר אחרי זה לעבור על זה. אבל זה גם, זה אקטואלי, זה לא שבטים, זה באמת מה שהיה, ואפשר להגיד שגם היום יש, כל יהודי שייך יותר לשבט אחד, אבל זה, בדרך כלל מסבירים את זה כמשהו יותר אישי, לא שהשבטים לא קיימים הם כקבוצות כל כך. אלא שכל אדם יש לו יותר חוש, זה נקרא, כן? יש 12 שבטים, זה כמו 12 חושים בנפש, ויש כל אחד יותר נוטה לאיזה חוש. אני לא ראיתי שכל כך היום מנסים לאתר את השבטים היום, מי זה יהודה, מי זה דן היום, וכן הלאה. אבל זה כיוון מעניין, צריך לפתח. אבל פה כרגע זה גם לא נקודה. הנקודה כעתה כרגע, באמת, אחרי זה, זה התבוננות כללית עכשיו. התבוננות פרטית אפשר אחרי זה להרחיב בזה. אבל התבוננות הכללית, אתה עצם הרעיון שאותו רעיון שאתה אמרת, שלחשוב על כל השבטים, או הזרמים, או הכיוונים, בתור כיוונים משלימים. שזה בסדר גמור להיות מזהה עם הדרך שלי, אבל עם הרגשה מאוד חזקה, שיש משהו יקר וחשוב, שמאיר בזרמים האחרים, שלא מאיר בזרם שלי, ושאני רוצה ללמוד מזה, ושיש הפריה הדדית בין הכיוונים והזרמים האלה, כן? ולמשל, אני חושב, זה מאוד מעניין לשמוע את הרב גינזבורג מלמד ליקוטי מוהר"ן או סיפורי מעשיות של רבי נחמן, כן? כי הוא אוהב אותו, הוא לא הולך בדרכו, וזה לא גם, בברסלב אומרים עליו שהוא לומד מאוד מאוד יפה, אבל זה לא המנגינה של רבינו, ככה הם אומרים. אז נכון, זה לא המנגינה של רבינו, אבל זה, יש, זה נשמע, זה אף יש פה הפריה, כן? ואני חושב שזה צריך ככה לכל הכיוונים. אז זה ה... זה, הוא אומר את זה בכל דרכיך דאהו. בכל דרכיך דאהו זה שיש כל מיני דרכים לעבוד השם, וצריך לעבוד השם בכל הדרכים, זה בכל הזרמים. עכשיו, הנקודה הבאה זה כבר לא רק לאחד את כל הכיוונים והזרמים ביהדות, זה עוד יותר מרחיק לכת. זה כבר להתחיל לחבר את כל החוכמה היהודית עם כל החוכמה של אומות העולם. כן, אנחנו הולכים מילים יותר ויותר יורדים לעולם הזה. והנקודה הבאה היא... מה שהרבה מבואר בקבלה, שכל החוכמות בעולם משתלשלות מהתורה, רק לא רואים את זה על פני השטח, אבל זה משם זה מגיע. הדימוי בספר הזוהר מאוד מאוד עוצמתי לדבר הזה, זה שהוא אומר שהמים המקוריים של בראשית, שביום השני נחצים לשניים, מים תחתונים, מים עליונים, עם רקיע ביניהם, אז מים זה משל לתורה, אבל זה רק מים שעולים מלמעלה למטה, מים יש להם גם... יש משקעים ויש גם עידוי, יש מחזור מים. יש מים שיורדים ויש מים שעולים. אז אפשר להגיד שזה הכל בתוך התורה, נגיד שהתורה ש... התורה שבעל פה זה המים שעולים או התפילה וכן הלאה. אבל מה שכתוב בספר הזוהר זה אומר שהמים העליונים שמעל הרקיע זה החוכמה שלמעלה. החוכמה שלמעלה זה התורה. והמים התחתונים זה החוכמה שלמטה. החוכמה שלמטה זה החוכמה של האדם, של בני האדם. שבלי תורה מגיעים אליה, מגיעים אליה על ידי זה שאתה מעיין בטבע, ואתה פתאום מגלה עוד ועוד מהסודות של הטבע, ואתה מפעיל את החשיבה שלך, ואתה לומד וחוקר, ועולה המון המון חוכמה מלמטה למעלה, מתוך הכירה אנושית שכלית, וגם לא רק שכלית. והדימוי בספר הזוהר זה שכמו שהמבול בשעתו, המבול שהחריב את העולם, היה, נבקעו מעיינות התהום רבה וערובות השמיים ממעל, אותו דבר יהיה מבול רוחני לעתיד לבוא, שבו ייפתחו שערי החוכמה שלמעלה, תורה חדשה תאיר מלמעלה, תורה של קבלה, של פנימיות התורה ככל הנראה, שפתאום השמיים נפתחים ותורה חדשה יורדת מלמעלה, ובאותו זמן יהיה גם נביעת מעיינות של החוכמה שלמטה. ואפשר ממש לראות שזה באמת קורה במאות שנים האחרונות, בו זמנית, בצורה מאוד מאוד חזקה. אפילו אפשר להקביל בצורה ממש פרטית, שנגיד השורשים של זה, זה נגיד הארי, ההתחלה של הקבלה החדשה, היה בין זמנו של קופרניקוס, ההתחלה של כל המהפכה המדעית, הם היו חיו באותו זמן בדיוק, מאה ה-16, וגם יותר מאוחר, כשמדברים על המהפכה התעשייתית, כן? שזה המדע החדש באמת מתחיל לשאת פירות, אז גם קבלת הארי מתחילה לשאת פירות במאה ה-18 בדרך החסידות והדורות שלה שמתפתחים ומתקדמים. ויש כאן מאוד הרגשה של מים תחתונים שמעיינות תהום וערובות שמיים שנפתחים, והם צריכים להתחבר עד שמלאה הארץ דעה את השם כמים לים מקסים. כלומר שהכל, שזה מתחבר. אז יהדות העתיד, אחד החלומות כאן, זה ש... וזה מושג שפעם הרב גינזבורג אמר אותו, הוא פעם דיבר על המושג ישיבת העתיד, זה כבר... אז מזה נולד כל הדבר הזה אצלי כנראה, שישיבת העתיד אומר ילמדו שם תורה ומדע, אבל זה הכל יהיה חלק מהתורה. ילמדו כחלק מהתורה את כל הידע המדעי האמיתי, לא כל מיני סברות קרס של כל מיני חוקרים, אלא דברים שבאמת מבוררים ואמיתיים, ושמחברים אותם עם התורה, מאירים אותם באור התורה, זה כבר הופך להיות תורה. ודאי שזה אמת אלוקי. אפילו עם זה שהיא משתנה, אפילו עם זה שהתיאוריות של מחר מפריחות התיאוריות של העתיד, למרות שאם יש מכונת זמן, אני כבר יכול כבר לרוץ אל התיאוריות הבאות, כן? בכל אופן, אני אומר, אפילו זה בסדר, אז גם אם כרגע יש תיאוריה ומחר היא תופרח, בסדר, אז אם היא מהירה כרגע, סימן שיש בה איזה ניצות. נמצא את הניצות, לחבר על התורה, לא אכפת לי שמחר היא תופרח, אני גם אפשר לעשות את זה על התיאוריות שפשטו את הרגל. יש בכל אחת מהם איזה אמת, איזה בחינה אמיתית ויפה. וסתם, דוגמה הכי הכי קטנה פשוטה לדבר הזה. פעם ביוון העתיקה חשבו שראייה מתבצעת על ידי זה שהאדם מוציא קרן אור מהעין שלו, והיא נוגעת באובייקט וחוזרת לעין שלו. מה שאנחנו יודעים זה לא נכון, האור מגיע מהשמש, פוגע באובייקט, מגיע לעין. אבל אפשר להגיד שיש שם משהו מאוד מאוד עמוק ומכוון בתיאוריה הישנה, לגבי ראייה רוחנית, ראייה פנימית. ראייה פנימית היא לא דבר סביל, היא דבר פעיל. כן? אני מתבונן במשהו, אני צריך להוציא משהו מתוכו. אז סתם דוגמה קטנה. בכל מקרה, במדע, עם כל זה שהוא מתחלף ומשתנה, יש בו כל פעם איזו נקודה שמהירה, וצריך ללמוד ולהפנים אותה. אז הדבר שאפשר לחלום עליו ליהדות העתיד, זה אגב, מה זה הציור של המים תחתונים ועליונים, שהם כרגע מופרדים והם עתידים להתחבר? הרי לפי הסיפור של בראשית, במקור זה הכל מאגר מים אחד ביום הראשון. ביום הראשון רואים שזה הכל דבר אחד, זה הכל חוכמה אלוקית אחת. ביום השני זה מופרד, ואז המים שלמטה נהיים מלוכים ומרירים, וחייבים לברר אותם ולהטפיל אותם. זה היחס כאן לכל החוכמות של, של אומות העולם וחוכמות של הטבע, שצריך ללמוד אותם, אבל לא לשתות, לא לשתות ישר, אלא יש מעיינות תיאורים, אבל הרבה מזה זה לא ככה. והמים שלמעלה זה כבר קדוש וטהור. אבל אם עושים את ההצפלה ואת הבירור הזה, אז בעצם משחזרים את החוכמה האלוקית המקורית של היום הראשון שמעשה בראשית. והציור הקונקרטי של זה, זה שילדים בבית ספר, דתי, דוסי, לומדים, כן, מה שהיום כאילו זה מביאים את זה מבחוץ, כי זה מין מתקפה, רוצים לימודי ליבה, אז אצלנו זה לכתחילה לגמרי, ברור שזה צריך להיות. רק לא בצורה שהם תופרים את זה בצורה מבחוץ על המוסדות חינוך האלה, אלא אנחנו צריכים להצמיח את זה בעצמנו, להצמיח תוכניות לימוד בחשבון, בטבע, שמלמדים את כל הדברים האלה כחלק רציף מהאמונה, גם לא כמקצועות נפרדים. יש הרבה מקומות שלומדים, כמובן לימודי חול ולימודי קודש, אבל מאוד בתודעה של הפרדת רשויות, שזה לא נוגע בזה. זה עם רקיע עדיין. אבל הרקיע אנחנו רוצים שיהיה, שיחבר ולא יפריד. יחבר זה אומר שזה הם ממש נוגעים אחד בשני ומאירים אחד השני. אנגלית זה משהו הרבה יותר פשוט. אנגלית זה אין בזה בכלל תוכן. אנגלית זה כלי וצריך ללמד אותו ככלי. אצלנו בבתי ספר לומדים אנגלית על ידי זה שמעמידים פנים שהכיתה הופכת להיות בית חב"ד. יש כתוב חב"ד האוס בגדול, ואנחנו שליחים. צריך לדעת אנגלית של להיות לפעול בעולם. פשוט. אז זה פשיטה, זה ברמה של פרנסה, אפילו לא צריך להגיע לכל החיבור של התורות. אבל הנקודה היותר קשה זה הנושא התכנים, כן? גם מתמטיקה זה לא החלק הקשה, אם כי גם בזה יש אצלנו, חברים שלנו, המציאו תוכניות חדשות שגם חשבון מלמדות בצורה מאוד יפה, שמחוברת עם התורה ומתוך התורה. מתוך תופעות חשבוניות בתוך התורה. בכל מקרה זה הנקודה הבאה, זה ממשיך את הנושא של חיבור הזרמים ביהדות, זה לא רק לחבר את הזרמים, זה לחבר גם את כל האמת שנמצאת במדע ובחוכמות של אומות העולם, שהיא תחזור בעצם על המקור שלה, לשור שלה בתורה, ולכל יהודי זה יהיה חלק מההשכלה שלו, פשוט. אז עובדים על זה, יש מכון שכותב תוכניות לימוד, וזה מאוד בחיתולים, זה מאוד מאוד דבר. חלק מהעתיד זה שיש זמן. יש המון זמן, אנחנו רוצים להתקדם כל הזמן, גם לא רוצים סתם לדלג ולרוץ. אז עקב בצד אגודל, מנסים לפתח כל מיני תוכניות שמחברים. כן, לא יש לך את מי להציל. למה? כן. והקשר לענייננו זה שזה יכול...
יש לנו זמן, אתה אומר,
לא? לא, לגבי הדברים, כן, לגבי הדברים האלה שהם יחסית יותר לוקסוס. לא, אבל עוד פעם, זה זריזות במתינות, זה הסיסמה. זריזות במתינות זה אומר שאני מזדרז לעבוד על זה מאוד מאוד בבהילות, אבל בלי לחץ. לחץ לא עושה טוב לאף אחד, זה החיבור. רגע, יש את הנקודה האחרונה, רק נגיד אולי אותה, ואז נפתח בשמחה רבה. הנקודה האחרונה בעצם היא חיים ציבוריים יהודיים. זה עכשיו יורד הכי הכי למעשה, זה גם אולי הנושא שהכי הרב ירצה לדבר כאן, שינוי החברה. כל מה שאמרנו עליו עכשיו, זה כבר נהיה מאוד משהו חברתי, תוכניות לימוד וכן הלאה כשירדנו, אבל יש, כן, יהודים תמיד חלמו על שיבת ציון, שיבת ציון, זה אומר לחזור לארץ ישראל לכאורה, וזה הרבה אנשים מרגישים, הנה זה כבר התגשם, זה כבר קרה, אבל לפחות לחצי בערך מעם ישראל, או קצת פחות, חי בארץ ישראל, אבל יש בזה גם משהו מאוד מתעתע, בגלל שבעצם זה יציאה מהגלות רק במובן פיזי, חיצוני של המילה, כן? גיאוגרפית, אנחנו כבר, מי שמאיתנו שגר כאן הוא לא בחוץ לארץ. אבל שיבת ציון, כמו שאמרנו מקודם, כל דבר הוא גם יש לו את כל הרבדים היותר פנימיים שלו. שיבת ציון זה לא רק אומר לבוא לגור כאן, זה אומר באמת לחיות כאן כיחיד וכציבור, חיים יהודיים שלמים, שזה לא יהיה רק ברמה פרטית וברמה משפחתית וברמה קהילתית, שזה בעצם היהדות היחידה שאנחנו מכיר. גם הציור הזה שכאילו צועקים אותו בהפגנות לבעד ונגד מדינת הלכה, הוא בעצם אין שום ציור כזה, כי כל השולחן ערוך הוא רק ערוך לחיים קהילתיים ומשפחתיים ופרטיים. אין שולחן ערוך למדינות, אין שולחן ערוך לחברה שלמה. אין כזה דבר. זה דבר שצריך לכתוב אותו, צריך ליצור אותו. לא יודע אם הוא יהיה בדיוק שולחן ערוך, אולי יהיה משהו אחר. אבל זה עוד נקודה גדולה, שיהדות העתיד צריך להיות דבר שהיא לא רק חיה כקהילות יפות ומתוקות, ועם כל החן היהודי שיש בקהילה ובמשפחה ובאדם יהודי, אלא שהדבר הזה מתבטא בכל החיים הציבוריים שלנו, בחוקים, בהתנהלות של המדינה, באיך שהיא פועלת, באיך שהיא, מה היא משדרת כלפי חוץ, איזה קשר יש לה עם מדינות אחרות. עוד אין לי ציור של זה, ברור. אבל זה חלק מהחלום שלי ליהדות העתיד, זה שיש גם את הדבר הזה, שזה מגיע כמשהו שהוא לא רק, אפשר לומר, זה, יש חזרה בתשובה פרטית של כל אחד ואחד, ויש גם אולי דבר שזה חזרה בתשובה כללית. תשובה כללית זה תשובה של ציבור. איך זה נראה שציבור עושה תשובה או מתקן את דרכיו, בונה חיים יהודיים. מה זה חיים יהודיים ציבוריים? ועוד שאלה נוספת שהיא הכי למטה, מבחינתי גם אחד הסימני שאלה הכי גדולים כאן.
מה זה לבין מה שאתה מציג עכשיו למה של לייטמן?
למה ש?
קודם
כל, נתחיל בדבר הכי פשוט, שאצלו, עד כמה שידוע לי, הוא הפריד את הפנימיות התורה מהנגלה שבתורה, מה שהתחלנו בהתחלה. שהוא ניתק, הוא כאילו אצלו כל הצד של המחויבות למצוות. הוא בכלל טיפה את זה לגמרי החוצה, זה מה שאני מכיר. נכון, אבל זה הכל פה, מתוך הפרדה, מתוך שאתה מקעקע את העיקרון היהודי הכי יסודי שנעשה ונשמע, שיהדות היא, שהמצוות זה לא רק כוחות רוחניים, זה גם משהו מעשי. ואתה לא יכול להפריד את הפנימיות התורה מהנגלה שבתורה, ולהגיד שפתאום הקבלה זה עכשיו משהו בפני עצמו, שהוא לא קשור לדעת ולא קשור... אז זה כבר, זה לא נכון, זה לא אמיתי. הוא לגמרי זרק את זה, הוא רק מדבר על הרוחניות, לא מדבר על ה... לא, אמרתי, הוא רק... אצלו הקבלה זה מנותק מקיום מצוות, זה לא... אין אצלו את המחויבות, את הקבלת עול של מצוות ושל הלכה. זה מה שאני יודע ומכיר, זה ממילא, זה לא הדבר... לא נאמן למקור.
אני רוצה לשאול, האם קשרת את לבנות מדינה עם חזרה בתשובה, או שבעיניי לבנות מדינה זה לבנות מדינה?
לא, אמרתי, ניסיתי לקחת את המושג חזרה בתשובה ובעצם להרחיב אותו למושג של תנועת תשובה כללית, כן? איך לעשות תשובה שהיא לא רק תהיה תשובה של פרטים, של אנשים שחושבים, אפילו אם יש המון המון בעלי תשובה היום, או המון אנשים שרוצים להתחבר ליהדות ולחזור ליהדות, המון המון אנשים אינדיבידואלים זה עוד לא חשיבה חברתית. חשיבה חברתית זה עוד, יש פה עוד איזה קפיצה, לחשוב כציבור, לחשוב ככלל, לחשוב על איך בונים כלל, זה חשיבה אחרת, שפה אחרת.
קשר בין לבנות מדינה לבין
דווקא
הנושא של
ההלכה.
זה משהו שונה.
עוד פעם, זה בגלל שההלכה היא דבר מאוד פרטי היום. אבל אם אתה, תראה, אפילו אם אתה קצת לומד במדעי המדינה וכשלומדים על תורות מדיניות שונות, תורה מדינית, יש כל מיני דרכים לגשת לאיך, למה זה מדינה ואיך מנהלים מדינה ואיך מקבלים החלטות במדינה, מה בכלל שיטת הממשל. וכל הדבר הזה, אבל זה לא, אבל נכון, אבל זה חייב להיות קשור, כי אנחנו מאוד, אחד היסודות האמונה שלנו זה שהתורה נוגעת בכל תחומי החיים. אין תחומי חיים שהם התורה לא צריכה לתת השראה והכוונה גם בהם. אם אתה אומר, טוב, אז התורה, אם אתה באמת מקבל כנקודת מוצא, שכמו שהיום אני מכיר את היהדות, שהיא בונה רק חיים פרטיים, משפחתיים וקהילתיים, אז זה היהדות. אז בסדר, אז באמת אין לתורה מה להגיד על מדינה. אבל אם אתה אומר, רגע, זה לא נכון, ואתה הולך ולומד, יש דברים גם בתנ"ך, וגם בהלכה, וגם בגמרא, וגם במדרשים, יש המון המון, צריך לחפש את הנקודות האלה, שנותנות השראה איך לבנות תורה מדינית תורנית. צריך לבנות תורה מדינית תורנית.
אבל כשהתורה מגדירה שתי דברים, כשהתורה מגדירה מלך, היא לא מתייחסת למלך בצורה הלכתית, כי היא אומרת שהמלך נקרא בספר התורה כל ימיו, אבל היא לא קשה, המלך הוא לא סמכות הלכתית. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, כשהשם אומר למשה להוציא בני ישראל ממצרים, הוא אומר לו, הוא שולח אותו להוציא בני ישראל ממצרים כדי שיכנסו ויבנו את הארץ. הוא לא מזכיר את מתן תורה בכלל, השם מזכיר את מתן תורה בתשובה לשאלה של משה. אבל במקור השם אומר למשה להוציא בני ישראל ממצרים כדי ליישב את ארץ ישראל. זאת אומרת, יישוב ארץ ישראל לא קשור דווקא עם היישוב ארץ ישראל, מבחינת יישוב ארץ ישראל, זה ליישב את הארץ, להיאחז בה, זה לא
בסדר, קשור. בסדר, נכון, לא מדברים רק על יישוב, נכון?
המקום זה דבר נפרד, שהעם...
לא, 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 זה לא כזה פשוט מה שאתה אומר, זה לא כזה פשוט מה שאתה אומר. זה צריך בבית מדרש, בבית מדרש אפשר להקים אותו, בבית מדרש לאיך בונים תורה מדינית יהודית, אז זה אחד השאלות הראשונות שאתה חסוק בהן, אבל הדעה שלך היא לא כזה מוחלטת. יש דעות אחרות שאומרות בהחלט, יש גם אגב גם באקדמיה וגם בתוך העולם היותר תורני, ניסיונות בהחלט לנסות לראות איזה תורה מדינית מובלעת במקורות התורניים השונים לאורך הדורות, וזה עבודה לפתח אותה. השאיפה לפתח אותה נובעת מתוך מניע שאומר שאנחנו שואפים ורוצים שכל תחומי החיים שלנו יהיו מוארים בידי האור של התורה והסוג החוכמה הזאת. עכשיו, איך זה בדיוק נראה? זו שאלה מאוד גדולה, אבל רגע, אבל אני חושב שיש פה עוד אנשים, נראה לי שיש עוד אנשים שרוצים לשאול שאלות. זו נקודה מעניינת לברר אותה. זה באמת, אתה צודק, אני אגיד משפט אחד, שכמו שיש מחלוקת על עצם הביטוי, שום תשים עליך מלך, יש מחלוקת אם זה לכתחילה או בדיעבד, אם רק אם... אם ביקשת לך מלך ככל הגויים, אז שום תשים עליך מלך, או שלך תחילה, תבוא אל הארץ, ואמרת, אשים עליי מלך, כן? אז אפילו יש מחלוקת, האם בכלל היהדות היא בעד מלוכה לך תחילה או רק בדיעבד, אז באמת יש פשוט מאוד מאוד גדולות על ההתחלה. אבל זה שאלות, וצריך לראות לאן מתפתח, כן. צריך לחתוך. הרב גן, טוב.